שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט סודות ההצלחה. כאן איתי סלע ו...
כאן שחר קייקו.
והיום אנחנו בפרק מרתק שהולך לדבר על החסמים הפנימיים שיש לאנשים שמונים מהם להצליח. והנחת היסוד שלנו ובכלל כל מה שאנחנו עושים בפודקאסט ובמרכז ההדרכות שלנו ובחיים זה להשתנות. זה להשתנות כי אנשים רוצים לשנות את החיים שלהם, אבל הם לא מוכנים להשתנות. וזה לא עובד ככה. בשביל לשנות את החיים, בשביל להשיג יותר טוב בחיים, יותר כסף, זוגיות, הגשמה, השפעה, כל דבר טוב בחיים צריך להשתנות, ובשביל להפסיק לקבל את כל הדברים הלא טובים, בסה, תגובות שליליות, הרגשה לא טובה, עסק כושל, עבודה שלא אוהבים, כל הדברים שאנחנו לא רוצים בחיים,
זוגיות שלא הולכת,
צריך להשתנות. אבל אנשים רוצים שהחיים שלהם ישתנו והם לא מוכנים להשתנות. האם אתה מסכים? זה שחר.
אני מסכים מאוד.
אז בוא נדבר, על החסמים הפנימיים. מה מונע מהאנשים להגשים את עצמם? מה מונע מהאנשים להצליח? ולפני שאתה, ראיתי שכבר הכנת לי איזה משהו, אבל אני רוצה דווקא להתחיל עם הראשון ברשותך.
יאללה.
והראשון זה, וזה לא לפי סדר כלשהו, לא לפי מה יותר טוב או פחות טוב, אבל הראשון זה קודם כל הספק העצמי. אנשים מטילים בעצמם ספק. ואתה יודע איפה אני רואה את זה הרבה פעמים שזה צורם לי מאוד? באנשים שהם דווקא מאוד 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 מוכשרים. זאת אומרת, אנשים שכבר עשו דברים ויצרו הצלחה כלשהי, ועדיין בתוך הראש שלהם הם עם הדימוי העצמי הישן של אולי מי שהם, איך הם תופסים את עצמם ואיך שהם ראו את עצמם בעבר, והם הם, הם לא מצליחים כאילו להבין שוואלה, עשיתי משהו טוב, עשיתי משהו. ואני כל הזמן שומע מהאנשים, כן, אנשים אומרים לי שאני מדהים ואני תותח ואני לא רואה את זה בעצמי ואני לא מרגיש ככה, ואפילו שהם עושים משהו יפה ומשיגים איזושהי הצלחה והקימו עסק וכבר יש לקוחות והפיצו סרטון ויש תגובות חיוביות, עדיין יש איזשהו ספק עצמי כל הזמן, כאילו אני איזה רמאי, כאילו אני איזה נוכל, כאילו אני לא באמת כזה טוב כמו שעשיתי. והספק הזה פשוט גומר אנשים.
חד משמעית, אני חייב להגיד משהו לגבי העניין הזה, שזה נראה, אני חושב ככה, שזה נובע מהמקום הזה, שכל כך הרגילו אותנו לפדבק את עצמנו לידי תוצאות חיצוניות, על ידי מה שאנשים חושבים עלינו, אומרים עלינו, איזה דעה הם מביעים עלינו, כמה טובים הם חושבים שאנחנו, ובאיזשהו מקום אנשים תולים את הערך העצמי שלהם במשובים החיצוניים האלה. אני מאוד חושב שזה מגיע משם. זאת אומרת, אני רואה את זה הרבה, שאלף כל אנשים מאוד מפחדים מלהיכשל, לא כי הם מפחדים להיכשל. לא כי הם מפחדים לחשוב על עצמם שאוי, לא נורא, לא הלך לי. זה בסדר, להיכשל זה בסדר. מותר להיכשל, מותר לעשות דברים לא נכון. אבל מה שקורה זה שהרבה פעמים אנשים, הם כל כך מתייחסים, נותנים כל כך הרבה משקל למה שחושבים עליהם, לפידבקים החיצוניים, שאם הם לא מקבלים את הפידבק שהם ציפו לו, אז הם מורידים לעצמם את הערך העצמי.
לגמרי. זאת אומרת, הפחד הזה מכישלון, אני גם שומע את זה כל הזמן מאנשים, הפחד מביקורת, הפחד ממה יגידו, אוקיי? היום עשיתי, הנחיתי סשן של פרקטיקות של NLP, של כלים מהעולם של ה-NLP, שלמדתי אצל ריצ'רד בנדלר, ואחד מהחבר'ה שעשיתי איתו איזשהו תהליך שם בשידור החי, אז הוא אמר שמה שעוצר אותו ומה שתוקע אותו זה שכל הזמן הוא מרגיש שכולם מבקרים אותו. כולם מבקרים אותו כל הזמן, בכל מקום שהוא הולך הוא פוגש ביקורת. אבל זה לא באמת ביקורת שהוא פוגש אותה, זאת אומרת לא באמת אנשים באים ואומרים לו אתה כזה ואתה כזה. הוא בתוך הראש שלו, הסברתי לו, שהוא בתוך הראש שלו מבקר את עצמו בדמויות של אנשים אחרים. כאילו נגיד יכול ללכת והוא יראה מישהו והוא בראש שלו מרגיש שהבן אדם הזה עכשיו מסתכל עליו ומבקר אותו את איך שהוא נראה ואת הגובה שלו, וזה לא, הבן אדם לא עושה כלום, הבן אדם לא מכיר אותו. אמרתי לו, אנשים לא מבקרים אותך כי הם כל כך עסוקים בלפחד מזה שאנשים אחרים מבקרים אותם, ומה אנשים אחרים חושבים עליהם, שאין להם זמן לבקר אותך. והבן אדם מחזיק קולות בראש, וזה לא הוא, זה כולם ככה, של הוא יגיד עליי והוא יעשה ככה, ומייצרים את הפחד ממה אנשים אחרים יגידו. ואלף, אנשים אחרים, אתה לא מעניין אותם, כי הדבר היחיד שמעניין אותם זה הם עצמם, ובית, אנשים יגידו, לא משנה מה תעשה. וביום שאתה מבין את זה, שאנשים יגידו, לא משנה מה תעשה, אתה תהיה הכי מדהים בעולם, מישהו עם דעה אחרת עליך, עם הסתכלות אחרת על העולם, מישהו מאיזושהי סיבה שלא קשורה אליך, יגיד עליך משהו, וזה בכלל לא רלוונטי. ברגע שאתה מבין את זה, שלא משנה מה תעשה, יבקרו אותך, אז אתה מפסיק לבקר את עצמך בתוך הראש, על ידם, ולחשוב כל הזמן מה אנשים אחרים יגידו.
בול.
אבל, רוב האנשים לא עושים את זה. ואז הם סובלים ממה שאתה אומר.
נכון.
מהפחד הזה מכישלון, והפחד מהתגובות, והפחד אני אעלה סרטון, ואיך זה ייצא, ואף אחד לא יאהב, ומה יגידו, וזה מטורף.
זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, זה שהביקורת שאנחנו ממציאים לעצמנו בראש, שאחרים עקרונית חושבים עלינו,
כן.
יותר קשה,
כן.
מבכלל, אם יש ביקורת, אם בכלל יש ביקורת,
כן.
ממה שהביקורת של הבן אדם חושב עלינו.
בדיוק, כאילו, זה מטורף. אם יש, זה ההבדל בין הדמיון למציאות. אם יש ביקורת, נגיד מישהו הגיב לך תגובה שלילית בפייסבוק, זה מציאות, זה עובדה, אפשר לעבוד עם זה, אפשר להגיד הוא הגיב לי ככה, מה זה אומר, אולי אני מפלח לקהל יעד לא נכון, אולי זה לא רלוונטי, כי מי אכפת מה הבן אדם האקראי הזה שלא מכיר אותי, ולא יודע מה אני עושה, ומשעמם לו, והוא מגיב על המקלדת, מגיב, אפשר להתייחס לזה, זה משהו מציאותי, אבל כל הביקורת הדמיונית, זה משהו שאתה צריך לפתור בתוך הראש שלך, זאת אומרת, אתה עוד לא העלית את הסרטון, אנשים אומרים לנו, כל הזמן, בליוויים העסקיים, אתה בטח פוגש את זה מלא, שהם מפחדים להעלות את הסרטון, מה אם לא יאהבו את זה? עכשיו, הוא לא העלה את הסרטון עדיין, אז מאיפה המחשבה של מה אם לא יאהבו את זה? זה מחשבה שמקוננת בתוך הראש של הבן אדם בהווה, על פעולה עתידית שהוא לא עשה, והוא זה שמבקר את עצמו בתוך הראש, הוא כבר מדמיין מישהו, מגיב לו תגובה שלילית, וזה לא קורה במציאות, זה לא קורה בהווה, זה רק איזשהו משחק מוחי שאדם שלא שולט במוח שלו עושה לעצמו, ומונע לעצמו לעשות פעולה.
ולמה זה קורה? למה זה ככה?
למה זה ככה? תראה, אם אני שנייה רגע, עכשיו אתה לוקח אותי כזה ל-NLP, אבל אני חושב שבסוף אנחנו בשיחה הזאת, כי כשאנחנו מדברים על החסמים הפנימיים, אז זה מגיע לזה, זה מגיע למיינדסט ולתודעה, אז בכיף, בואו ניקח את השיחה לשם. בגישה שאני למדתי אצל ריצ'רד בנדלר, השאלה למה זה ככה היא פחות רלוונטית. כי אנחנו פחות מסתכלים על כאילו בגישה הפסיכולוגית שחוקרת מאיפה הדבר הגיע ומדוע זה שם.
שזה טיפולים של גם 6-7-8 שנים עד שהם
מתחילים לחפור אחורה וזה רק עושה יותר נזק מתועלת הרבה פעמים. אלא מסתכלים הפוך ואומרים איך אתה מייצר את זה עכשיו בהווה. ולא למה זה שם. זאת אומרת, אני מייצר משהו בהווה, אני פשוט מפעיל את המוח שלי לא נכון. אני פשוט מכוון את המוח שלי לתדר שהוא לא נכון. ספיר תמיד אומרת, פותח את ערוץ האימה במקום ערוץ החיים הטובים. כל אחד מכיר את זה, אתה רואה סרט אימה, ואחר כך אתה לא ישן בלילה. אז אם הזנת את התודעה שלך במשהו לא טוב, אז קיבלת תוצאה לא טובה. אותו דבר עם המוח שלנו. אם אני יושב ואני מייצר סרטון, אנחנו לוקחים דוגמה של סרטון, אבל זה לכל פחד.
כן.
עשיתי סרטון, ומה שאני נותן למוח שלי לעשות, זה לדמיין שאני מפיץ את הסרטון, ואז יש אין ספור אנשים שליליים שכותבים תגובות שליליות על הסרטון. אני מייצר לעצמי פחד, זה הצורה שבה אני מייצר את הפחד. אז זה על השאלה איך זה קורה, ואז גם איך אפשר להפסיק את זה, כי אם אני מייצר את הפחד על ידי הסרט השלילי, אני יכול להפסיק לייצר את הפחד על זה שאני לא ייצר סרט שלילי, אלא ייצר סרט חיובי. ולמה זה קורה? אפשר לעסוק בזה ולהגיד, כאילו יש כל מיני גורמים ויש חוויות שחווינו בילדות, ואתה יודע, אבל אתה יודע למה אני לא אוהב את זה שחר? כי אנשים מתחילים, במיוחד בעולם הזה של הטיפול, אני רואה את זה כל הזמן, הם כביכול מאתרים למה זה קורה, למה זה קרה להם, למה יש לי את הדפוס הזה, ואז הם נאחזים בזה והופכים את זה לסיפור חיים שלהם. אני בגיל 3 הייתי ככה, והמטפלת שלי עזרה לי לגלות שבגיל 3, והם הופכים את זה לסיפור חיים שלהם, כאילו הם מתחילים להצדיק את הפחד ולחיות אותו. ואני אגיד לך משהו, אני בגיל, בכיתה וו, עליתי במופע סוף שנה מול כל הבית ספר, והייתי צריך להגיד ארבע מילים. ועליתי ולא ידעתי שום דבר על לדבר עם בני אדם, ודחפו אותי לעשות את הטקס יום הזיכרון הזה, שלא רציתי לעשות אותו, והייתי צריך להגיד את ארבע מילים האלה, והייתי כל כך לחוץ שרשמתי אותם על היד שלי. ואז עליתי, וכשנעמדתי מול הקהל, קפאתי. אני אומר לך, ילד בכיתה וו, לא יודע איזה גיל זה, קפאתי. וכולם מסתכלים, אני צריך לדבר, ושכחתי את הארבע מילים האלה. מלחמת יום הגליל ואיזה משהו כזה. ואני מסתכל על היד שלי ורואה מה כתוב ומקריא את זה למיקרופון. ואחר כך שזה היה רגע נורא בחיים שלי, ואחר כך שירדתי, הלכתי ברחוב, חזרה הביתה, וזה מישהי ראתה אותי, אני חושב אולי זה היה יום או יומיים אחרי, מישהי מהבית ספר ראתה אותי וכאילו חיכתה אותי, עשתה ככה, כאילו אני כופה ומסתכל על היד ומקריא את זה. ותבין, כאילו עד עכשיו אני זוכר את החוויה הזאת. עכשיו, אוקיי, זאת החוויה. אולי בגלל זה אחר כך שנים הייתי מופנם, אולי בגלל זה היו לי... לא יודע, למי אכפת? זה היה לפני 200 שנה. עכשיו השאלה מה אני עושה עם זה. אני יכול ללמוד, כמו שאני עשיתי, לדבר מול קהל, ואני יכול לפרוץ את הפחדים, ואני יכול לחיות את החיים שאני רוצה. ואני יכול להאחז בסיפורים של איזה חוויה שקרתה לי, ולהתחיל להפוך את זה למציאות של החיים שלי. אז אפשר לחקור ולשאול למה, אבל לא להפוך את זה לסיפור חיים שלך, כי בתכלס כולנו יש לנו חוויות ודברים שחווינו, זה לא רלוונטי, זה... העבר שלנו לא שווה לעתיד שלנו, וככה אני מסתכל על זה.
וואו, מדהים. האמת ש... אתה יודע, קודם כל, גם לי היה איזשהו מקרה כזה, שעליתי על במה והייתי ילד ביישן, הייתי מצד אחד מאוד מאוד חברותי, וכזה שכל הזמן מוביל דברים, ויוזם ועושה, וכאילו לא מקשיב לכל... שום דבר מה שהמורים אומרים, כי הם אף פעם לא אומרים את הדבר הנכון, וידעתי את זה כבר אז. ואני זוכר שגם אני, היה איזשהו קטע כזה, שעליתי על במה, ואני כל כך התביישתי לדבר, שהמורה אמרה לי, שחר, תקשיב, תגיד ככה וככה, והרגשתי כל כך נבוך, וכל כך לא מחובר לטקסט שהם אומרים לי להגיד, כאילו אני איזה כלי, שאני לא בכלל לא רוצה להגיד את הדבר הזה, וזה פשוט היה כל כך גדול עליי באותו הרגע, זה היה גם בהחלט כיתה היוור, כל התקסים האלה בכיתה היוור, שמה שקרה זה שפשוט אמרתי לה, לא, לא, אני לא אעשה את זה, אני אעשה משהו אחר. הוא עשה לי, מה תעשה? ואני כזה, בום, קפצתי רעיון לבוש, אמרתי, אני אעשה ככה. ואז נהפוך את זה למשהו מגניב, כי זה רק מה שיכלתי להוציא איתי. לא יכלתי להוציא יותר מזה, פשוט ניסיתי להוציא את המילים ולא יצא לי, פשוט הוצאתי צלילים. ובסוף עשינו מזה מופע, וזה היה מקום, וזכינו מקום ראשון.
ענק.
אז זאת הייתה החוויה שלי האמת, זה לא מה שעזר לי לפחד במה. אוקיי, עדיין היה מפחיד רצח, הרגשתי מגוחך לחלוטין. אבל נראה לי שכל מי שהיה עושה איזשהו טקס כזה, הרגיש קצת מגוחך.
נראה לי שלכל בן אדם יש איזשהו חוויה כזאת, אבל זה מרתק לראות כאילו לאן אתה לוקח את זה, כאילו אנחנו פוגשים את החוויות האלה, הרי בסוף, אתה גורר אותי עכשיו לשיחה סופר מרתקת על הפסיכולוגיה ועל הכל, אבל בסוף אנחנו, כשאנחנו ילדים, אין לנו את הכלים המנטליים להתמודד עם כל מיני חוויות שאנחנו חווים, כי אנחנו רגשית וכל מיני כלים מנטליים אין לנו אותם, ואז אנחנו מפתחים כל מיני דפוסים כדי להתמודד עם כל מיני חוויות שחווינו בעבר, והרבה פעמים הדפוסים האלה שירתו אותנו באותו זמן כשהתמודדנו עם הסיטואציה, ואחר כך הם כבר לא משרתים אותנו, אבל אחרי הרבה שנים אנחנו ממשיכים לשחזר את הדבר הזה. ומה שרציתי להגיד, שזה מרתק, שהרבה אנשים חווים חוויות כאלה, כמו שאני חוויתי, כמו שאתה חווית, ואז השאלה לאן אתה לוקח את זה, כאילו, אתה יכול לקחת את זה ולהפוך את זה, כמו שאמרתי, לסיפור חיים שלך, וזה מי שאני, ואני עכשיו מופנם, ואני עכשיו בחיים לא אוכל לעשות את זה, ובחיים לא עשיתי את זה, וכל מיני משפטים שאני שומע אותם, כאילו, כמה דברים בחיים לא עשינו בעבר, ואז עשינו אותה מתישהו. כאילו, אנשים שבאים ואומרים לי, איתי, בחיים לא עשיתי את זה. אוקיי, בשביל זה יש לנו מוח, והמוח הוא כלי לומד, ואנחנו יכולים ללמוד דברים שלא עשינו בחיים, זה ממש סבבה. למה התירוץ הזה, או הרציונליזציה הזאת, בחיים לא עשיתי את זה, כאילו, בוא נתחיל לאהוב דברים שבחיים לא עשינו. כשלא דיברנו עברית, בחיים לא עשינו את זה, עד שלמדנו את השפה, ואז עשינו את זה. כשלא הלכנו, לא עשינו את זה, עד שהתחלנו ללכת, ואז עשינו את זה. בוא נשחרר את הסיפורים.
זה כאילו, יש נטייה, וזה נטייה שהיא טבעית לגמרי, של בעצם, יש איזשהו מקרה, שאנחנו מפרשים אותו דרך העיניים שלנו, דרך מפת העולם שלנו, כל אחד יש לו את מפת העולם שלו, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל כל אחד מסתכל בעצם מהעיניים שלו, בעצם משקפת העולם שלו, ואנשים מפרשים את הסיטואציה, ואז סוג של, כמו שאתה אומר, מפתחים איזשהו דפוס שאחר כך בעתיד הם ממשיכים להחזיק בו למרות שהוא כבר לא משרת אותם.
נכון.
וזה מעניין, כי מה שקורה, לדוגמה, אני רואה את זה הרבה, אנשים שמתלוננים. מתלוננים? עכשיו, מי מתלונן הכי הרבה?
מי?
תינוקות. נכון? תינוק, כל דבר קטן בוכה. למה? כי הוא חייב את הבן אדם שידאג לו. הוא במקום שהוא לא יכול לדאוג לעצמו עדיין. אז זה מנגנון טבעי, לבכות, נכון? להתלונן.
ברור.
אחרי זה, אתה קצת גדל, קצת פחות בוכה, זה הופך להיות תלונות של נו, אמא, נו, תעזרי לי, אבא, אמא, זה. נכון? תלונות, וזה. אחרי זה, אתה מגיע לתיכון, והתלונות יורדות, אבל עדיין, כשקורה משהו כזה נורא, אז אנשים כזה, וואו, מה קרה, לא מאמין, זה. מתחילים לדבר על כל הצעות של החיים, ואז בצבא, בצבא מלמדים אותנו מאוד טוב להתלונן על כל מה שקורה, כל הסביבה. איך בצבא? סופרים את הימים, אתה יודע, איך לך חרה, איך לך ממש חרה, ואז הם עושים תחרות למי יותר חרה, והמנצח כן. מקבל פרס ותחרות למי יותר חרה, וזה מעניין, כי הם מפתחים את הדפוס הזה, והם כל כך מתרגלים אותו, ומתי הוא עבד להם בתכלס? כשהם היו תינוקות וילדים. בבגרות, אף אחד לא סובל אנשים מתלוננים, בוא נודה באמת, אף אחד לא סובל את זה, כל אחד יש לו את התלונות שלו, כמו שגרי ויינרצ'ק אומר, שהוא היה קטן, הוא כל הזמן חשב על מה חושבים על החצ'קון שלו, עד שהוא הבין שכל אחד אכפת לו מה אחרים חושבים על החצ'קון שלו, ולאף אחד לא מעניין החצ'קון שלך, כי מעניין אותו החצ'קון שלו.
בדיוק.
וזה ככה גם בחיים. וזה מדהים לראות את זה, שמה שאני בעצם רוצה להגיד פה זה שיש דפוסים מסוימים שהם כבר לא מתאימים לשלבים מסוימים בחיים, וצריך פשוט להגיד, זאת לא הדרך. ולשאול את השאלה, אז מה כן הדרך החדשה?
וצריך להיות מוכנים לוותר ולשחרר את הדפוסים האלה.
נכון.
להיפטר מהם. זאת אומרת, להבין שוב, העבר לא שווה לעתיד, המשמעות שלי עבורי המשפט הזה, זה שהדפוסים שיש לי בעבר, אני יכול לשחרר אותם, ושהם לא יהיו הדפוסים שיש לי בעובב ובעתיד. אני יכול להרפות מהם.
ועוד דבר קטן לגבי מה שאתה אומר עכשיו, שאני אשכח, זה שמה שקורה זה שאנשים, במקום להגיד, רגע, הדפוס הזה כבר לא משרת אותי. הוא לא עושה לי טוב, תכלס תוצאות, הוא נותן לי תוצאות הפוכות ממה שאני רוצה. ואז מה קורה? הם מתחילים לעשות רזונליזציה?
רציונליזציה.
רציונליזציה, סליחה, לדפוס הקיים.
למה זה בסדר?
למה זה בסדר? מתחילים לחפש סיבות למה הדפוס הזה הוא הגיוני. אנשים שאומרים, אני חושב בהיגיון. מכיר את אלה? אני רק חושב בהיגיון, זה רק הגיוני. הגיוני מתוך מה שאתה בנית לעצמך בראש שלך, אדוני. מה עכשיו, זה היגיון?
עכשיו שים לב, תראה את הדבר הזה. אנשים נאחזים, כמו שאתה אומר, בדבר הזה, ולא משחררים. ותמיד אני אדמה את זה איך תופסים בג'ונגלים, יש שיטה לתפוס קופים. שמים מין קד כזה שהוא בצורה כזאת, וקושרים אותו בשרשרת, ושמים בפנים אורז. ואז הקוף, הוא בא והוא רואה את האורז, הוא מכניס את היד, והוא תופס את האורז עם היד, ואז הוא לא יכול להוציא את היד החוצה. והיד שלו נשארת תקועה. עכשיו, הוא יכול להוציא את היד אם הוא רק יפתח את היד, והוא יוותר על האורז, אז הוא יוכל להוציא את היד וישלוף את החוצה, אבל הוא לא, הוא נאחז באורז, הוא רוצה את האורז, והוא נשאר כלוא, ואז באים, תופסים אותו וחסלים אותו. וכל מה שהוא צריך לעשות כדי לצאת לחופשי, זה להיות מוכן לשחרר, להרפות מהדבר שלו, משרת אותו. אם רק נרפה, נשחרר מהסיפורים הפנימיים שלא משרתים אותנו, שאנחנו מחזיקים, וכמו שאתה אומר, עושים רציונליזציה ללמה זה בסדר והגיוני, ואני כזה, וזה האופי שלי, וככה גדלתי.
או שיותר גרוע, ככה העולם עובד.
ככה העולם עובד.
ככה זה אצל כולם. וואי. מי רוצה להיות כמו כולם?
אז אתה יודע, בוא ניקח את המשפט הזה, כי זה מטריף אותי.
כן.
ככה זה, ככה העולם עובד. לא, יש אנשים שלא חיים ככה.
נכון.
יש אנשים, ואז הרציונליזציה זה, אבל הוא כזה ואני לא כזה, אבל לא היה מזל ולי לא היה מזל, וזה פשוט
חר.
שטות אחת גדולה.
זה חרטה, ויותר מזה, יש הרבה מאוד אנשים מאוד 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 עשירים היום, שקח אותם 10 שנים אחורה, והם חיו בעוני מוחלט. אז איך זה קשור לכל מיני נסיבות חיים בדיוק? אם יש עובדות בשטח של אנשים, אז יגידו שהם יותר מוכשרים, היה להם מזל, נפתחה להם דלת, כל מיני...
אז זה קשור לי רק דבר אחד, רק דבר אחד, אנשים רוצים שהחיים שלהם ישתנו, אבל הם לא מוכנים להשתנות. הם לא מוכנים לשחרר. אז אמרנו, ספק, כל הזמן להטיל ספק בעצמך. ספק, ספק.
הכי גרוע שיש. רגע, אני חייב להגיד משהו לגבי זה.
כן.
בתור בעל עסק, בתור מי שמלווה בעלי עסקים ויזמים, ומוביל אותם להצלחות ולפרצות דרך, אני כל הזמן מפמפם למלווים שלי בראש, תאמינו בדרך שלכם ב-100%. אתה יודע, גם אם טעית, הלכת על זה בכל כך הרבה, אתה יודע, אמביציה ושברת קירות ותקרות זכוכית והראית תעוזה ואומץ, שאתה יודע מה קורה בסופו של דבר? גם אם טעית, בסוף אנשים הולכים אחריך כי אתה כל כך היית פתוח בדרך שלך. ויש את הסרט הזה, איך זה נקרא? פורסט גאמפ?
כן.
שהוא רץ, 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 והוא בכלל בורח מהחיים, ואנשים רצים אחריו כי רואים שהוא מתמיד בדרך שלו, והוא לא מוכן להפסיק, והוא רץ, והוא רץ, ופתאום כולם מתחילים לשמוע עליו בחדשות, ומתחילים להצטרף אליו לריצות, ומלווים אותו במסע, ורצים אחריו, ורצים, ורצים, פשוט כי הוא לא מקשיב, הוא לא עונה לאף אחד גם, הוא ממשיך לרוץ, כי הוא פשוט רוצה להמשיך לרוץ.
ואתה יודע למה? זה כזה מדהים, שאנשים, כל כך, התכונה הזאת חסרה לאנשים, שכשהם רואים בן אדם שהוא כל כך בטוח בעצמו, אז כמו שאתה אומר, זה לא משנה במה הוא בטוח, וזה לא משנה אם הוא צודק, אנשים מתמגנטים לאנשים שבטוחים בעצמם.
בול.
כי הם רוצים שיהיה להם גם את הדבר הזה.
נכון.
אז שיפתחו את הדבר הזה.
בדיוק. עכשיו בוא נחשוב על זה שנייה. מה זה האנשים האלה שיודעים מה לעשות? הרי הכל פה נוצר בעולם הזה מאנשים, נכון? בני אדם יצרו, כל דבר שמלאכותי שאתה רואה, זה בני אדם יצרו. אז רגע, אז הרעיון שלהם היה טוב או לא טוב? הם צדקו בדרך או לא צדקו? הרי זה התחיל מאיפשהו, היו ספקות, מי אמר שהדרך שלהם הייתה הנכונה? מי אמר שאלברט איינשטיין שהלך ופיתח את תורת היחסות, בכלל הוא לא מטורלל, וחשבו עליו אגב שהוא מטורלל.
ברור, בהתחלה. על כל הגיוני.
אמרו עליו את זה כל הזמן. ואלברט איינשטיין גם אמר ציטוט מאוד יפה, שאני מאוד אוהב, אני הכי אוהב את הציטוט הזה למען האמת. הוא אמר שיש שני דברים שהם אינסופיים ביקום. אחד, זה הטיפשות האנושית, ושתיים, זה היקום, רק שלגבי היקום הוא לא כל כך בטוח. זה ציטוט מגניב רצח, למה? כי עזוב את זה שאני חושב שכל האנשים הם בעלי פוטנציאל מאוד מאוד גדול, אז זה משפט קצת ציני, נכון. אבל יש פה איזושהי אמירה שבאה להגיד בעצם, חבר'ה, פתחו את הראש. אם היקום, אם באמת, אם אלברט איינשטיין אומר דבר כזה, שהוא אומר שלא בטוח שהיקום הוא אינסופי, אבל הטיפשות האנושית יכול להיות מאוד להיות שהיא אינסופית, אז אם בן אדם כל כך חכם שעשה שינוי מהפכני בעולם הזה, שבלעדי תורת היחסות לא היה לך עכשיו מחשב ולא היה לך טלפון, שאני למדתי פיזיקה בתואר שלי בהנדסה, אז ממש למדנו איך הדברים עובדים, ושבלי תורת היחסות ובלי כל מה שקשור להסתברויות וזה, אז לא היה לנו את המחשבים
האלה. תסבך אותם.
אני כן, אני מנסה לא להיכנס לזה.
מסגבים מבינתם.
סליחה, בסדר. אז מה שאני בעצם בא להגיד זה ש... בעצם אנחנו חובתנו כל הזמן לחפש את התשובות, למצוא את הפתרונות, לצאת מעצמנו החוצה, ובאמת שנכון, זה הכי קל להישאר בדבר הזה שככה ליווה אותנו לכל החיים, ופתאום להיפטר ממנו זה כזה גם קצת פלונטר, כאילו רגע, אז למה סבלתי עד עכשיו? נכון? זה קצת נותן לך קצת זהות באיזשהו מקום. אז רגע, אז למה סבלתי עד עכשיו?
ברור.
זה כאילו קצת פה נוגע גם באגו, אם אתה שואל אותי.
זה נוגע בחלק הזה ש... כן, זה סוג של אגו, כן, כי בן אדם לא רוצה להרגיש שהוא טעה לאורך הרבה זמן, וזה דרך אגב עוד דבר שהוא חסם פנימי אדיר להצלחה. זאת אומרת שאנשים מצליחים, הם אוהבים לגלות שהם טועים, והם מחפשים כל הזמן איפה הם טועים. אני אוהב למצוא משהו שאני טועה בו, כי אם אני מוצא משהו שאני טועה בו, אני אוכל לפתור אותו, אני אוכל לשנות את זה, ואני אוכל לעשות את זה יותר נכון. והנקודה הזאת של להסתובב עם הגישה הזאת של אני לא טועה אף פעם ואני יודע הכל, היא גישה שהיא מאוד מאוד מסוכנת. וכמו שאתה אומר, בן אדם עכשיו צריך לבוא ולהגיד, וואו, אני יכול לשחרר את זה, אני יכול להרפות מהבעיה שלי, אני יכול פתאום להגשים את עצמי, אבל 10 שנים סיפרתי עצמי סיפור שזה לא אפשרי, וחשבתי, אז עכשיו אני צריך לוותר על כל זה, אז מה 10 שנים הייתי מטומטם? 10 שנים?
בדיוק, בדיוק. וקשה לאנשים לשחרר, אתה יודע מה? ואז הם מוכנים להקריב עוד 10 שנים על אותם הטעויות, רק כדי לא להתעמת מול התוצאה שהם לא רוצים לראות, כי לא נעימה להם, ואז הם מוכנים עוד 10 שנים לטעות. וזה בסדר להם לטעות עוד 10 שנים, ולשלם מחירים כבדים, ולא להגשים את החלומות שלהם, רק בשביל להרגיש טוב עם זה שהם לא טעו 10 שנים. ואני אומר, גמישות מחשבה. גמישות מחשבה. אין את התוצאות שאתם רוצים, כי אתם פועלים לא נכון. זה מאוד פשוט. פעולה מייצרת תוצאה. סטו. אם יש תוצאה לא רצויה, הפעולה שלך לא הייתה נכונה. ומאיפה פעולות נובעות? מדחף רגשי שמניע אותנו, ומאיפה זה נובע? מצורת החשיבה שלנו. אז אנחנו צריכים לשנות את צורת החשיבה כדי לשנות את התוצאות בסופו של דבר. אז אם אתה רואה שאין לך את התוצאות שאתה רוצה, תמשיך לחשוב מהראש שלך, מהמבוך שאתה נמצא בו, או שתחפש תשובות במקומות שנותנים פתרונות בדיוק למקומות שאתה מחפש אליהם פתרונות בעצם.
ואז אנחנו מדברים על חסם נוסף שהוא פחד. ופחד הוא חסם אדיר, ואנשים מפחדים, כמו שאתה אומר, מפחדים מהרבה דברים, ונותנים הפחד לעצור אותם. אז פחד מכישלון זה סוג אחד של פחד שיש לאנשים, ובכלל הפחד מה יגידו, והפחד מביקורת, והפחד פחד 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 פחד. ואני חושב שאחד השרירים המנטליים הכי חשובים שיש, שחר, בעיניים שלי להצלחה ולהגשמה, פודקאסט סודות ההצלחה, מה הסוד להצלחה, זה היכולת הזאת לעבור דרך פחד כשהוא עולה מולך.
כן, שזה בקרת חופשי מלמדים.
שזה בקרת מלמדים חופשי, זה... אני חושב דרך אגב בהרבה סוגים של ספורט. הנה עכשיו עשיתי, לפני, אתמול עשיתי מקלחת, לא מקלחת, אמבטיה של מים קפואים.
של קרח?
זה לא של קרח, כי קרח זה 10 מעלות, עשיתי 4 מעלות.
איפה עשית 4 מעלות?
יש איזה מישהי שיש לה איזה אמבטיה של 4 מעלות, אני נוסע אליה. עשיתי שבוע שעבר, הלכתי שבוע שעבר, פעם ראשונה שעשיתי בחיים, ישבתי שם 10 דקות באמבטיה. זה בעצם מקרר, אוקיי? זה מקרר שמקפיא פשוט, שפשוט ממלאים אותו במים, שוקל טון, והאמת היא שהגעתי לזה מצחיק, כי רציתי לה... קראתי על זה כבר מלא זמן וזה, ואמרתי, טוב, ואני עושה מקלחות קרות, אמרתי, אני רוצה להביא לה הביתה אחד כזה. אבל אמרתי, ספיר כאילו, הכי זורמתי אותי, אמרתי, ספיר, בוא נביא אמבטיית קרח, ואני מראה לזה את האמבטיה, אמרתי, טוב, יאללה, תביא, הכל בסדר.
איפה ה-ROI?
אחי, יש לזה ROI מטורף. הכי זורמת איתי, אבל היא כזה אומרת לי בעדינות, כי היא מכירה את השיגונות שלי, אומרת לי, אבל איתי, לא עשית את זה אף פעם, אולי תלך לפני זה, תנסה. אמרתי לה, טוב, צודקת.
זה אגב, אתה כל הזמן אומר.
אני עם פיילוטים, ברור. אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה פיילוט, בכיף. ומצאתי איזה מישהי באינטרנט, ונסעתי אליה. ספירית כתבה איתה, אמרה לה, בעלי הוא מאוד אימפולסיבי, הוא רוצה להביא אמבטיה, אז אם אפשר שהוא יבוא אליך קודם, שיראה איך זה. והיא אמרה, בכיף, ונסעתי אליה ביום שבת הקודם. אז עושים טכניקה של נשימות ונושמים, ואז נכנסים לאמבטיה. וזה כפו, זה מינוס, זה 4 מעלות, ואתה נכנס, וזה כל כך קר, שהגוף לא מרגיש את הקור, הוא מרגיש רק כאב, זה פשוט כואב מאוד 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 בגוף, כואב בידיים, כואב ברגליים, ואני נכנס פנימה, וכשאני נכנס, אז הגוף מתחיל לרעוד, ואני צריך לנשום כדי להרגיע את זה, אני צריך להרגיע את הגוף, וכל כמה שניות, אני מתחיל לרעוד, 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 ואני נושם, וזה נרגע, והכל זה משחק מנטלי. שחר, הכל, 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 זה פשוט משחק מנטלי. היא אמרה את זה לפני זה. היא אמרה לי, איתי, אם במהלך, אם אתה נכנס בפנים, מתחיל אותך מחשבות, למה אני כאן, מה יהיה, אני לא יכול יותר, זה כואב לי, באותו רגע אתה תצא. אתה חייב לשלוט בפוקוס המנטלי שלך, רק אם אתה תעשה את זה, אתה תוכל להישאר. והיא עשתה איתי טעות מטורפת, שלא עושים איתי. היא אמרה לי, שלפני כמה ימים, היה, היא שמעה שאני קראטיסט, אז היא אמרה לי, לפני כמה ימים, וואו, אתם הקראטיסטים, אתם מטורפים, יש לכם מחשבה חזקה, היה לי פה לפני כמה ימים קראטיסט, והוא פעם ראשונה ישב 20 דקות רצוף. היא אמרה לי את זה, עכשיו מה אני אעשה? אז נכנסתי, בקיצור פעם ראשונה ישבתי 10 דקות רצוף, והאמת היא שיכולתי לשבת עוד, כבר התחלתי להתרגל לזה, אבל היה לי תחושה שזה לא בריא פעם ראשונה לעשות כל כך הרבה זמן, אז אחרי 10 דקות אמרתי, די אני אצא. ו...
כמה עושים בדרך כלל פעם ראשונה?
היא אומרת, אם עושים דקה זה כאילו... יש כאלה שלא מצליחים את הדקה הראשונה, אז צריך להתמיד את הדקה הראשונה, בדרך כלל עושים שתי דקות, שלוש דקות, זה כאילו, זה הפחות או יותר.
ויצא... זה פעם ראשונה שלך.
כן, פעם ראשונה. ויצאתי החוצה, והאמת היא שאז התחיל הסבל האמיתי. מיד יש גל של חום מטורף, עכשיו הגוף כפו, כולך אדום, 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 והגוף כפו, ונהיה גל של חום מטורף, והוא קר, אבל הדם זורם כל כך בגוף, שנהיה גל מטורף של חום, ואז במשך 45 דקות לא הפסקתי לרעוד מקור, רועד, אני מדבר איתך רועד מקור, כפו, 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 עכשיו זה לא אמור להיות ככה, אבל הייתי שם כנראה יותר מדי זמן לפעם הראשונה, אני נכנס למקלחת, עושה מים חמים, וזה לא עובר לי, לא משנה כאילו מה אני עושה, זה לא עובר, אני יושב עם שמיכה, שותה תה, מנסה שזה יעבור, זה היה סיוט, אחר כך יום שלם הייתי גמור מהעייפות, והנחתי, אז אתמול הלכתי עוד הפעם,
טוויסט בעלילה.
אז אתמול הלכתי עוד הפעם, אבל הפעם אמרתי אני אעשה רק 3 דקות, כדי באמת להתחיל להרגיל את הגוף, כדי שלא לא רציתי עוד הפעם להיות גמור ועייף, ומה שאני מנסה להגיד, כי התחלנו מהפחד, זה שלהיכנס לדבר הזה, זה מפחיד. עכשיו חייב להגיד לך, בפעם הראשונה זה לא היה מפחיד, כמו שזה היה לי מפחיד בפעם השנייה, כי בפעם השנייה היה לי את החוויה הלא נעימה, שהייתה לי בפעם הראשונה, אז זה היה יותר קשה בפעם השנייה, והלכתי עם חבר, וסיפרתי את כל מה שהיה והכל, וכשבאתי להיכנס, אחר כך הוא אמר לי, איתי, ראיתי את המאבק שהיה לך בתוך הראש, והוא אמר לי, כל הכבוד שבאת פעם שנייה, עכשיו זה ברור, דווקא בגלל שיש את הפחד, חייב לבוא פעם שנייה.
וואו,
בגלל שיש את הפחד, חייב לבוא פעם שנייה, ולפרוץ את הפחד, אותו דבר דרך אגב בקראטה, אם תלמיד שלחת אותו לעשות קרב, והוא מתחיל לעשות הקרב, הוא חוטף מכות, והוא משתתק, והוא יושב, עכשיו, אם הוא קיבל מכות, והוא קיבל חוויה לא נעימה, הוא חייב עוד הפעם לעלות, ובפעם הבאה שאתה תגיד לעלות לקרב, הוא לא ירצה לעלות לקרב, אתה חייב לדחוף אותו, כי אחרת יהיה לו טראומה לכל החיים.
נכון, וואו, מה שאתה אומר זה פשוט וואו.
בדיוק איפה שיש את הפחד, שם אנחנו רוצים לפרוץ אותו.
נכון.
ואני רוצה להביא אמבטיה מקרר הביתה, אבל אני לא חושב שאני יכול, כי זה שוקל, אמרתי לך, זה שוקל טון.
זה שוקל טון.
עם המים והכל בפנים, וואו. זה שוקל טון, ורציתי לשים את זה במרפסת, אבל ספיר אמרה לי שהיא בתקה עם הקבלן, והמרפסת היא לא יכולה, זה לא טוב לשים שם משהו ששוקל טון במרפסת, אז אני לא יודע מה אני אעשה עם זה. אבל...
האמת שאני רציתי להגיד משהו לגבי העניין של הפחד, yeah. יש לי את ה... דוגמה הקלאסית שאני חושב שכל בן אדם אי פעם בחייו חווה את החוויה הזאת, אלא אם כן אתה גר באנטרטיקה, זה שכשאתה ילד קטן, אני בטוח קרה לך שהלכת לים,
כן.
והיה ים סוער והיו גלים מאוד גבוהים, עכשיו אם אתה קצת כאילו ילד פסיכופת כמו שאני הייתי, אז גלים גדולים ומפחידים, אז אני דווקא אלך להתמודד איתם. עכשיו מה קורה כשמגיע גל ממש גדול? אז אתה, גם אם אתה ילד מאוד אמיץ, אתה רואה את הדבר העוצמתי הזה, ואתה מבין שהלך עליך. באותו רגע, אתה, או שאתה קופה, או שאתה בורח, וזה האינסטינקט. או לקפוא, או לברוח. עכשיו, מה קורה שאתה קופה או בורח, כשמגיע לך גל ממש גדול? אתה אף, קיבינימט, ואתה מתגלגל בתוך המים, ואתה לא מצליח לנשום, כי יש את האינרציה של, של הכוח של הים, ואתה פשוט יכול למצוא את עצמך, יש גם אנשים שטבעו בגלל דבר כזה. עכשיו, תבין, אנשים שסיימו את החיים שלהם, יש גם כאלה, בגלל דבר כזה. הלכו ליהנות בים, גל תפס אותם, ועיף אותם, ולא הצליחו לנשום כי הם היו בתוך המים, ונכנסו גם כנראה לפאניקה, בלו מים, ומתו.
עכשיו... יש, בסליחה שאני כותר, יש הרבה עסקים שגל גדול תקף אותם, והם כפו, או ברחו, ואז מת, והעסק מת.
נכון, בדיוק לשם גם רציתי לקחת את זה. עכשיו, זה מעניין, כי מה שקרה בתכלס, זה שאני זוכר את זה, שאני הייתי בים, ואבא שלי בא איתי לים, ואמר לי, שחר, אם הגיע גל גדול, הדבר היחידי שאתה צריך לעשות, זה לקפוץ לתוכו. כי אז אתה בעצם עובר דרכו, למרות שזה נוגד את האינטואיציה שלך בכלל, כל התאים שלך בגוף אומרים, לברוח או לקפוא, וזה לא אינטואיטיבי בכלל, לקפוץ לתוך הגל. אבל בגלל שאבא שלי הרגיל אותי לחשוב ככה, והוא הכריח אותי לעשות את זה, אני זוכר את החוויה הזאת שהגיע גל גדול וקפצתי לתוך הגל ויצאתי מצד שני ולא קרה כלום. Mm-hmm. אמרתי, וואו, איזה פתרון. אז אולי גם ככה צריך להיות בחיים. Mm-hmm.
וככה צריך להיות בחיים.
בדיוק, וזה משהו שאני זוכר מאותו הרגע שהייתי ילד עד היום, ותאמין לי, היו הרבה פחדים שפגשו אותי בחיים. אני עשיתי לעצמי הרגל שכל פעם שיש משהו שמפחיד אותי, אני דווקא עושה אותו.
מעולה.
קודם כל לשבור את הפחד, אחרי זה דבר איתי.
מעולה. זה בדיוק מה שצריך לעשות, וזה זה. ושתדע לך שעל זה קם ונופל הכל. באמת, 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 הכל בחיים. הדבר הזה, אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, ואנשים לא מבינים, חושבים שזה ברכות או בנוחות. זה לא ברכות או בנוחות. זה בלעבור דרך הדבר הזה. זה כמו שאתה אמרת, נגד האינסטינקטים. הכל בתוך הראש אומר לא. הכל שהיה לי בתוך הראש לפני שנכנסתי לאמבטיה הזאת אתמול, אמר לי לא, לא, מה אם עוד הפעם תרגיש ככה את הסבל שהרגשת? ואתה יודע מה הפאנצ'ליין? הייתי שם 3 דקות, יצאתי החוצה, הרגשתי נפלא, וכל מה שרציתי זה עוד. ואני רק מחכה, עכשיו מחכה לפעם הבאה שאני אלך לעשות את זה.
יאללה, פעם הבאה תקרא לי, נראה לי אני בא.
יאללה, תבוא, ואני אומר לך מראש, אני אומר מראש, יש את הבחור הזה שהמציא את השיטה הזאת, איך הוא נקרא? ווים הוף, אם אני לא טועה, אם אני מבטא נכון את השם שלו, שהוא זה מה שהוא עושה למחייתו, הוא...
מקפיא אנשים.
הוא מקפיא אנשים ממש, אם אני לא טועה בפולין שם, או איפה שזה לא יהיה, ויש לו שם איזה מסע מטורף, שהוא לוקח אנשים לטפס על הר, רק כאילו עם איזה מכנס קצר ונעלי ספורט, כאילו, בשלג מטורף. אני רוצה לעשות את זה.
וואו.
מתי שהקורונה תאפשר, אני רוצה לעשות את הדבר הזה.
מדהים.
אז לעבור דרך הפחד. לעבור דרך הפחד בהכל בחיים, ואני רוצה לתת טיפ למאזינים שלנו, כי תמיד שואלים, אז איך אתה מפתח את זה, ואני חושב שחלק מהפיתוח של זה, זה דווקא מחוץ לקונטקסט של... מחוץ לקונטקסט של העסק או של החיים, אלא דווקא מהעולמות האלה באמת של הספורט והעולמות האלה של האתגרים הפיזיים, כי כשאתה, הרי למה, אומרים, למה אתה עושה את האמבטיה הקרה הזאת, מה ה-ROI של זה? אז ה-ROI של זה באמת, קודם כל שזה סופר בריא וסופר אנרגטי וסופר מעלה לך את האנדרופינים ואת האדרנלין, וזה בריא ברמות, יש מיליון מחקרים על זה, אבל מעבר לזה בפן המנטלי זה פשוט מחדד אותך, וזה קראטה, זה ההתמודדות שלך עם הגל, זה כל המקומות האלה בחיים שאנחנו פיזית, בפיזיות שלנו, מתמודדים עם הפחד, ואז אחר כך כשאנחנו באים לעולמות העסקיים, או לעולמות אחרים, ומתמודדים עם איזשהו אתגר שהוא מפחיד אותנו, אנחנו כבר מחושלים מנטלית, ואז אנחנו יכולים לעבור דרכו, ולא לברוח ממנו לקפוא.
מדהים. יש גם איזה משהו מאוד משחרר, liberating כזה, וזה שאתה כאילו מבחירה, בוחר, באותו הרגע המפחיד,
כן.
לנתק את המחשבות, ופשוט לעשות את הפעולה, פיזית, פיזית, פשוט להתקדם, למה לא? מה כבר יכול להיות?
יש לזה, זה מחזק, זה מחזק הכל, זה מחזק את הדימוי העצמי, את האמונה שלך בעצמך, את המסוגלות שלך, תחושת מסוגלות, את ההבנה שלך שלא משנה, ההתמודדות עם חוסר ודאות, כל הדברים האלה, זאת אומרת, אתה, ברגע שאתה מתמודד עם חוסר ודאות, ומתמודד עם חוסר ודאות, ומתמודד עם חוסר ודאות, ושורד את הגל, ויוצא בחיים בצד השני, אז אתה לומד שלא משנה איזה גל יבוא, אתה תדע לעבור אותו, והרבה פעמים שאני, כאילו, אתה יודע, אני מלווה אנשים, אני מניח שגם אצלך שאתה מלווה אנשים בתהליכים העסקיים, אז אני אומר לבן אדם, עזוב רק את הבעיה. יש כרגע בעיה, יש לך בעיה נגיד בשיווק, נפתור את הבעיה בשיווק, יש בעיה במחירות, נפתור את הבעיה, יש בעיה פיננסים, נפתור את הבעיה. עזוב רגע את זה, שנייה לפני זה, אני רוצה שתיקח צעד אחורה, וקודם כל עם עצמך תבין, תהיה בסטייט אוף מיינד, שהאנרגיה שאתה ביתה להתמודד עם הסיטואציה, תהיה אנרגיה שלא משנה מה קורה, אני הולך לצלוח את זה, אני הולך לפצח את זה, אני הולך להצליח את זה. זה הדבר הראשון, זה מיינדסט. עכשיו בוא נדבר על הטכניקה ועל הטקטיקה ואיזה סרטון שיווקי נעשה ואיזה כתיבה שיווקית נעשה ואיזה עמוד נחיתה נבנה ואיזה מוצר חדש נשיק וכל מה שעושים, אבל זה קודם כל האנרגיה שאתה בא איתה, וזה הדבר הראשון בעיניים שלי.
חד משמעית, כי אם נחשוב על זה רגע פרקטית, בוא נוריד את הדברים לפרקטיקה לגמרי, אז הרי מה מייצר תוצאות? הפעולות, נכון? ואם אתה רוצה תוצאות מהר, תפעל מהר. או שתעשה הרבה פעולות מסיביות ואז תוצאות יגיעו מהר, נכון? עכשיו, מה מייצר פעולות מסיביות? אני עושה קצת reverse engineering, אני לוקח את זה מהסוף להתחלה. מה מייצר פעולות בעצם מסיביות? אנרגיה. אנרגיה מייצרת פעולות מסיביות, כשיש לך אנרגיה, לא כשאתה גמור מהחיים, או שאתה כל פעולה אתה חושב פעמיים לעשות אותה, אין שם אנרגיה, אין מומנטום, אין, המומנטום לא שם. וכדי לצבור מומנטום, זה דווקא בדיוק הפוך, צריך לייצר פעולה ולהיכנס לשבום, ועוד פעולה, ועוד פעולה, ועוד פעולה, וזה הולך ומתגבר ומתגבר ומתגבר, ואז מאוד קשה לעצור אותך. וזה מדהים, כי אתה בטח ראית את זה המון בחיים שלך, שאנשים שהם מאוד מצליחים, לא מצליחים להיכשל. נכון?
יש משפט של דונלד טראמפ, באחד הספרים שלו שקראתי, שהוא אומר, זה שינה לי לגמרי את התפיסה כשקראתי את זה פעם ראשונה, שזה מדהים איך משפט יכול לשנות לך את התפיסה, כל המהות של הפודקאסט הזה, אתה יכול לשמוע משהו, לקבל רעיון חדש, לספוג אותו, וזה ישנה לך משהו בחיים משמעותית, שהוא אומר כל הצלחה היא ראשיתה של הצלחה נוספת. זאת אומרת, הגעת להצלחה, יש לך את האנרגיה של המומנטום של ההצלחה, רוב האנשים מגיעים לפיק, ואז אומרים, עבדתי קשה במשך חודש, הגעתי להצלחה, אז עכשיו אני אקח שבוע חופש. והם יורים לעצמם ברגל, הורסים לעצמם את כל המומנטום שהם בנו, עבדו קשה חודש כדי לייצר מומנטום, ואז הם עוצרים את המומנטום, ואז הם צריכים להתחיל להתניע מחדש. והוא אומר, לא. כל הצלחה היא רשתה של הצלחה נוספת. הגעת להצלחה מסוימת, עכשיו תיתן עוד גז, ותתחיל לעבוד על ההצלחה הבאה מיד. תנצל את האנרגיה של המומנטום, וזה כל כך נכון, כי כשאתה שם, אתה, קודם כל הצלחה מייצרת הצלחה, מייצרת הצלחה, מייצרת הצלחה, סרטון אחד תפס, עוד סרטון תופס, עוד סרטון תופס,
אגב, לקוח אחד הגיע, עד הכוח הגיע. ואז יש את האנשים שפרשו את זה, כרגע, בטח הולך לו בחיים, יש לו מזל, מכיר?
ברור.
יש לו מזל. לא, הוא במומנטום חבר'ה, הוא במומנטום, ממש הורדנו את זה כרגע לקרקע, מבינים למה זה נובע, ממאיפה זה נובע.
הוא במומנטום שהוא עבד קשה להשיג אותו, ואז כשהוא הגיע לשם, הוא לא עצר, אלא הוא לחץ עוד יותר על הגז. כל הצלחה היא ראשיתה של הצלחה נוספת, כאילו הפיק שהגעת אליו הוא רק ההתחלה של ההצלחה הבאה שלך. הנה תחשוב ככה, אז אתה תלחץ על הגז כשהגעת להצלחה, ולא תוריד את הרגל מהגז.
אני חושב שבאיזשהו מקום אתה יודע מאיפה זה מגיע?
אבל אני חושב שחר, שאמרנו הרבה דברים, אז אנחנו צריכים להביא את הפודקאסט הזה לסיומו, למרות שאנחנו כנראה יכולים להמשיך איתו עוד שעתה.
וואי, יש לי כל כך הרבה מה להגיד.
אז אתה יכול אולי לסגור את המשפט האחרון, כי אחרת אנחנו...
יאללה, משפט אחרון.
כן.
אני חושב שבגלל שבבית ספר, בלימודים, כאילו הרגילו אותנו לעבוד, 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 לקבל תוצאה, יש ציון, נכון? ואז מקצוע חדש, לעבוד, לעבוד, יש ציון. יאללה, שנה הבאה, לעבוד, לעבוד, יש ציון. ובאיזשהו מקום אנשים התרגלו לזה שהפעולות שהם עושים נשמרות איפשהו. ואני חושב שבמה שנוגע להצלחה זה לא עובד ככה. כאילו הצלחה, אני יכול לדמות את זה, אתה מכיר את האלה שעושים רוח ומעיפים כדור באוויר, והכדור כזה נשאר באוויר כזה, ומוציא רוח והכדור פשוט עומד באוויר כזה. אתה לא מכיר את זה?
מה זה?
אני אראה לך את זה.
איך הם עושים רוח?
זה מכשיר כזה שמוציא רוח.
מה, פן כזה?
סוג של פן, ואז יש כזה כדור פינג פונג שפשוט נמצא שם.
ומה עושים עם זה?
שום דבר, תכלס. אוקיי. שום דבר, אבל זה מגניב. אותי לפחות זה מגניב. ואני חושב שההצלחה זה כאילו פשוט להמשיך ולהגביר את הקצב ולהעלות את הכדור יותר ויותר גבוה. וברגע שאתה, אתה יודע, אתה פשוט מפסיק את העוצמה, אז הכדור חוזר חזרה למטה. ובגלל זה כן כדאי לנצל את המומנטום הזה.
זאת אומרת, העפת את הכדור, ואם אתה תמשיך ללחוץ אז הוא יגיע עוד יותר ועוד יותר, אבל אם אתה רק מוריד אז הוא יורד, ואז אתה צריך עוד פעם לעבוד את כל העבודה בשביל להביא אותו למעלה.
לגייס כוחות מחדש עכשיו.
טוב, יאללה, היה כיף שחר.
היה לי ממש כיף.
חבר'ה, תודה רבה. כל הצלחה היא ראשיתה של הצלחה נוספת.
לקחתי.
לא לתת לפחד לעצור ולעשות אמבטיות של קרח. אז בפעם הבאה, בא איתי שחר?
יאללה, אני בא איתך, תקרא לי. ונצלם את זה.
נצלם?
נעלה את זה לאנשים שיהיו. זה
כיף.
אני אראה לכם איך איתי קופה.
יאללה.
יאללה, אלופים, נתראה בפודקאסט הבא.
ביי ביי. היי חברים, תודה שהקשבתם לסודות ההצלחה. אם נהניתם מהפרק הזה ואתם רוצים מידע נוסף או להקשיב לפרקים נוספים, בקרו באתר שלנו successpodcast.co.il ותירשמו לאחד מההדרכות החיות שלנו. המקומות להדרכות האלה ממש מוגבלים, אני לא צוחק, הם נחטפים מאוד 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 מהר. כל מה שנאמר בפודקאסט הזה דרך אגב, זה הדעה של ספיר או הדעה שלי, וממש חשוב לא לקחת את זה כעצה אישית או עסקית, כי אנחנו לא מלווים אתכם באופן אישי, ולא שקלנו את המצב האישי שלכם, אז תזכרו, אתם לגמרי לבד פה, הפודקאסט הזה הוא לבידור והעשרה בלבד, ואני מאוד מאוד מקווה שנהנתם.